אנחנו ממשיכים את ההפטרה של פרשת בו, שזה מספר ירמיהו, פרק מ"ו, מתחיל מפסוק י"ג, אנחנו הגענו לפסוק י"ז. כפי שתיארנו כבר, שהתוכן של הנבואה הזו דומה להפטרה הקודמת של פרשת וירא. היא מדברת על החורבן של מצרים, ואיך שנבוכדנצר, מלך בבל, מגיע עם החיילים שלו, לכבוש את מצרים, ואיך תהיה להם הפלה. אז קראנו כבר חלק מהתיאור, ונמשיך הלאה פסוק י"ז. קראו שם פרעה מלך מצרים שעון העביר המועד. פשט הפסוק, הצבא של נבוכדנצר מלגלגים על פרעה. הם קראו שם, דיינו שם אצל החיילים של בבל, מה הם קוראים, מה הם אומרים? אומרים ככה, פרעה מלך מצרים שתמיד הוא יוצא בגאווה ובקול גדול להילחם והוא מראה את העוצמה שלו, העביר המועד, הוא דחה את הזמן להזדמנות אחרת, כי הוא פוחד מהמלחמה, אז הוא אומר פעם אחרת הוא יבוא. טוב, הפסוק הזה מופיע בהרבה מאוד מאמרים ושיחות, מסבירים את הפסוק בצורה הפנימית, אז יש תמיד הסבר שקדושה, זה דבר ברור וגלוי, לכן זה נאמר גם בדקדוק בלשון נוכח. לעומת זאת שם, בלשון נסתר, שם זה קליפה. אז מביאים תמיד את הפסוק הזה בחסידות, שכתוב קראו שם, אם אתה אומר שם, מה זה? זה פרעה מלך מצרים. פרעה מלך מצרים זה שם, זה עניין של קליפה, והוא העביר המועד. מה זה העביר המועד? כשמדובר בקליפה, לוקחים את המועדים שהם שמחה, והופכים את זה לעוללות. מעבירים את זה לדברים אחרים. זה עניין של קליפה. ככה מובא הפסוק הזה בדרך כלל. פסוק הבא, פסוק י"ח. חי אני נאום המלך, אדוני צבאות שמו, כי כתבור בהרים וכחרמל בים יבוא. מה הפסוק הזה אומר? שהקדוש ברוך הוא נשבע. הוא אומר, אני לא כמו מלך בשר ודם, שיכול להבטיח או להישבע, ולאחר מכן הוא יכול להתחרט. מה שאני אומר זה דבר מה שנקרא ברזל, זה לא זז. ואז הוא מביא דוגמה. כמו שהר תבור נמצא בין הערים והוא קבוע במקום, כמו שהכרמל נמצא על שפת הים והוא לא זז, אז כמו שהדברים האלה הם ברורים ולא זזים, ככה הנבואה שלי שנבוכדנצר יבוא לכבוש את מצרים, זה דבר ברור וקבוע ולא יזוז. זה הפשט של הפסוק. אבל הפסוק הזה מופיע בגמרא, במסכת מגילה, גמרא מאוד מפורסמת, שהרבי דיבר על כך בקונטרס המפורסם, בית רבנו שבבבל, שהגמרא אומרת שעתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל. מאיפה הגמרא מוכיחה את זה מהפסוק הזה? הגמרא מלמדת, פשט בפסוק הזה, אומר ככה, הר תבור והר כרמל, בזמן מתן תורה, הם באו לשמוע תורה בהר סיני, הם התקרבו להר סיני, ובגלל שהם התקרבו להר סיני, אז לכן הם נקבעו להיות בארץ ישראל. תהיינו, זה שהר כרמל נקבע להיות בארץ ישראל, זה רק בגלל שהוא התקרב לשמוע תורה בהר סיני. ועל זה אומרת הגמרא, אם הערים האלה, שהם באו באופן רק חד פעמי במתן תורה, באו לשמוע תורה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, הם יעקרו ויבואו ויהיו בארץ ישראל, מזה אומרת הגמרא שבוודאי שבכל הבתי כנסיות ובתי מדרשות שלומדים מהם תורה באופן קבוע, אז בוודאי שהם כולם יעקרו ממקומם ויעברו לארץ ישראל. זו המשמעות המעניינת שהגמרא מביאה על הפסוק הזה. אבל אנחנו נחזור לפשט של הסיפור, שזה בעצם דברי נבואה על מלחמת בבל במצרים. פסוק י"ט. ממשיך הנביא לפנות למצרים, אומר להם, כלי גולה סילח יושבת בת מצרים, כי נוף לשמה תהיה, ונצטה מעין יושב. דהיינו, הוא אומר לעם של מצרים, תתכוננו לגלות. תתכוננו לעבור, אתם הולכים עכשיו לגלות ממצרים. ולכן אדם שהולך לגלות, והוא יודע שהוא הולך לזמן ממושך, הוא לוקח כלי גולה, יש כל מיני כלים שהוא לוקח איתו לדרך. אז הוא אומר, תכיני לעצמך, בת מצרים, את כל הכלי גולה. אתם חושבים חשבתם שתשבו במצרים להרבה זמן, אתם עכשיו יוצאים מפה. נוף, נוף זה מקום שהזכרנו את זה כבר לפניכם בנבואה, בפסוק י"ד, היה כתוב, השמי הוא בנוף. נוף זה אחד מהמקומות במצרים. אז הפסוק מזכיר את המקום הזה, זה היה מקום מאוד יפה במצרים. אחד מהערים החשובות של מצרים. אז הוא אומר, נוף לשמה תהיה. המקום שנקרא נוף יהפוך להיות שממה. ונצטה מעין יושב, היא פשוט תהיה שוממה וריקה, אף אחד לא יהיה שם, כי בבל, נבוכדנצר, יתגבר על מצרים, וישלח את כולם לגלות, והם לא יישארו שם. פסוק חף, עגלה יפה פייה מצרים, קרץ מצפון בבה, דהיינו, מצרים נמשלה לעגלה מאוד מאוד יפה, אבל היופי הזה נגמר, כי עכשיו, מצפון, צפון זה כינוי לבבל שנמצאת צפונית, מצפון אוטוטו מגיע קרץ, מגיע מי שבא לכרות אותה, לגמור אותה, ואז זה כבר לא תהיה יפהפייה, היא תהיה גמורה מהניצחון של בבל. פסוק כ"א, גם שכיריה בקרבה כעגלי מרבק, כי גם אימה הפנו, נסו יחדיו לא עמדו. כי יום עידם בא עליהם את פקודתם. אומר גם שכיריה, שכיריה זה כינוי לשרים החשובים שנמצאים במצרים. גם השרים החשובים במצרים יארגו אותם כעגלי מרבק. מה זה עגלי מרבק? יש עגלים שמפתמים אותם, אחרי שמפתמים אותם והם נהיים גדולים, אז טובחים בהם, שוחטים אותם, כי רוצים שיהיה הרבה בשר, לכן פיתמו אותם. אז השרים האלה, יבוא יומם שיתווכו אותם כמו שטובחים את העגלי מרבק. כי גם השרים האלה יברחו כולם. הם לא יעמדו, לא יחדיו, לא עמדו, הם לא יעמדו להילחם נגד בבל. הם, לא, הם ירגישו מיואשים מההתחלה. כי יום עידם בא אליהם. בא אליהם היום שביום הזה ישברו אותם את פקודתם. זה זמן המוות שלהם. זה בעצם יהיה הסוף של שרי מצרים. פסוק חב ב' קולה כנחש ילך, כי בחיל ילכו, ובקרדומות באו לה כחוטבי עצים. אומר, הזעקה של מצרים, כשבבל יבוא עליהם, היא שמעה למרחוק, כמו קול של נחש ששומעים אותו עד למרחוק. כי בחיל ילכו, החיילים של נבוכדנצר, ילכו עם המון המון כוח, עם המון חיילים, הם יבואו נגד מצרים, ואז הוא מדמה אותם כמו שאדם או הרבה אנשים באים לכרות עצים ביער, עם קרדומות, עם גרזנים. העצים לא יכולים להתנגד, הם עומדים דום ורק מורידים אותם. אז הוא אומר, כדרך משל, שהחיילים של בבל יבואו נגד מצרים, אז המצרים לא יוכלו לעשות שום דבר, הם יהיו כמו העצים שבאים עם הגרזנים ורק צריך להוריד אותם. אז זה ממשיך פסוק חב ג' ממשיך את המשל הזה של העצים, כמו שקורטים עצים, אומר, קרטו יערה נאום אדוני, כי לא יחקר, כי רבו מהרבה ואין להם מספר. דהיינו, החיילים, יש להם כל כך הרבה כוח לכרות את כל היער, ממשיכים בדימוי של עצים של יער, לא יישאר כלום מהיער, דהיינו, לא יישאר כלום מאנשי מצרים, למה? כי החיילים של בבל לא יחקר, אי אפשר לספור אותם. הם יותר בריבוי מהרבה מהחגב, כשמגיע מכת הרבה, באים ככמות עצומה של הרבה, בלי מספר, ככה החיילים של בבל הם כל כך הרבה, ללא מספר, ואז במילא ההצלחה שלהם תהיה מאוד מאוד גדולה. נסיים בפסוק חב ד', אחרי שתתקיים הנבואה הזו, שהנביא ירמיהו אומר, אומר הפסוק, אובישה בת מצרים, ניתנה בידם צפון. מצרים תהיה מבוישת. כי בעבר, כשהבבלים שמעו שהמצרים אמורים להגיע לעזור ליהודים בארץ ישראל, אז הבבלים פחדו. המצרים באים, הם פחדו. בפועל הרי מה קרה, המצרים לא באו לעזור. ולכן, כמו שקראנו בהפטרה של ויירה, הקדוש ברוך הוא אומר, מגיע להם עכשיו את העונש. עכשיו התהפך העניין. פעם הבבלים פחדו מהמצרים, עכשיו ניתנה בידם צפון. עם צפון זה הבבל שנמצא מצפון. עכשיו מצרים ניתנה בידי הבבלים, ולא יישאר מהם שום דבר. ואז במילא הובישה בת מצרים, היא תהיה מבוישת מהנפלה הגדולה שהייתה לה.